אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה המשדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין שעות 6 ו-8 בערב לפי שעון דנמרק, 7 ו-9 בערב לפי שעון ישראל. ניתן לקלוט אותנו בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 FM בכבלים. כמו כן ניתן לקלוט אותנו באינטרנט באתר רדיו שלום www.radioshalom.dk אני חוזר www.radioshalom.dk. התאריך היום הוא זין באלול תשס"ח, השביעי בספטמבר 2008. באולפן איילי כהן, שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל למאזינים האזנה ערבה. ומה בתוכניתנו היום? פרט למערכונים ושירים יפים, נשמע גם את וילי אברך, רופא עור, העושה בין דנמרק וים המלח, שם הוא עוסק בריפוי מחלת הפסוריאסיס. הבמאי והמפיק הישראלי, עם מיכה שגריר, ידבר על עבודתו. איגל רום ידבר על הרגלי קבורה בדנמרק. איתה בן דוד, שמצאה בהודו את בחיר ליבה הישראלי, עומרי, תספר על ספרה קולות מן השמיים. כל זאת ועוד, ככל שאפשר לנו הזמן. האזנה ערבה, מאחל המאזינים, אלי כהן. ונפתח בשיר השקד. זה היה השיר השקד. ונעבור לבידור שכבר מזמן לא שמענו, חידון התנך עם אריק איינשטיין ואורי זוהר.
למה שאלה הזהה? דרך אגב, השנה השאלה זהה לגמרי.
למה שאלה הזהה? 11 פעם מוזכר בדברי דיבים ראשונים ואחרונים הפסוק, איש תחת כפו ותחת בעינתו.
מתוך 60 הנבחרים הנוצרים נותרו שלושה, הנציג הסקנדינבי אריקסון, שהוא קומר במקצועו, עבר עבודה 37 נקודות ונמצא בסך הכל 3 נקודות פחות מן הנציג הסודני, אשר מצב הנקודות שלו 42. התחרות היא דרמטית כמו שאתם רואים. הנציג הסודני, מר חרמן, שאת שמו קצת קשה לי לבטא, שהוא גם אלוף בוקס בארצו, ממזה, כמו שנאמר, את כוח הרוח עם כוח החוח. הנציג הישראלי, אשר מוביל ביתרון מה, יש לו 473 נקודות מתוך 400 הנקודות האפשריות. בשלב השאלה הזהה אפשר לצבור 13 נקודות, כך שעוד הכל פתוח.
יש תחת כפנו ותחת תאנתו. איכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן, ואיכן גפן במובן גפן. ציין את המקומות, את משמעותם ופיסוקם.
כן. הפסוק פוסט במינזין שיזן, אסת נחה, אסת גנדון, אסת הארנד, גברינקסט, אסת ונביאים. Also blitzim ist ganz gerinnt, sind ich tachat gafu, jo. Und ich misnürend ist kvantan tenato, jo. Also ins nürnst und warst tanach nun zür, ins grünst und panst und rinnst und rönst, jo. Ist ich tachat gafen und geben ist güven. Es gedüde mal in viel, wo sprachen du geben. Graven, ich gedale drün und da grieven, graben, gruben, geschlechter, Russo il, ha'in ich da hab gaf noch, kin, sieben van grüfen, o gaf no sieben van graben, ja, und ins grünen gegruben, ja, Russo il. Ushe ze demovan grofno.
Gefen, gefen.
Oh. Es kadins in ohren in grüven. Ich kadi pap gerade zwiet und umgraven.
An dem Klima tag die Kuh auf Feuer der Akademie. In der Rolle kreiz schon nicht über die Chalim. Es ist ein Kreis, der war schon bin. In der Rolle der Kuh auf Feuer der Akademie. Schatke, Akademie, wie auch wohl ihr tun, so denkt mir an. Ah, Mensch. Ich gewohre an euch, er ist ein Versuch, aber das kann der Kuh auch, aber ich geht einfach momentan.
הוא קיבל את הנקודות שלו, אתה יודע? מי? מה? מי? רשת, הרי מדובר כאן על הפצור. ארבע פעמים ישעיהו נאמר, יש תחת גם, והוא אומר שבבחינות הוא צודק. הוא יכול... מה?
הוא שואל את ביריהו, מופיע גרף, במובן קוריב.
יפה, יפה.
הכל, יו, יו.
אני
רואה את הסודני מזלק למקומו, אחרי אותו אלוף בוקס בארצו. התנועות האינסטינקטיביות כלפי הגונג הן אינסטינקטיביות בהחלט.
16
נקודה על ברוטו ודמיטו. הוא שואל אם זה ברוטו או נטו הנקודות.
גם מנחה אבא
מה
הוא מבין?
מה בטרמבלו?
שם מספר שתיים, נבחן מספר שתיים. איפה נאמר 11 פעמים בספרי נביאים ראשונים ואחרונים משתחת כפנו ותחת עינתו? איפה נאמר גפן במובן גפן? איפה נאמר גפן במובן גפן?
Ah,
Okay.
Ich bin es der Beine. Ah,
מזוגן.
המילה גזען היא הרור. לעומת זאת, המילה גזען היא הרור. אז הוא שואל אם זה
חידון התנך הבלתי נשכח של אריק איינשטיין ואורי זוהר. איזה דרך עבר אורי זוהר מאז, אבל הוא הפך להיות הגיס של אריק איינשטיין. הבן של אורי זוהר התחתן עם הבת של אריק איינשטיין. ועכשיו נשמע את השיר בשבילים.
בשבילים הלכתי לבקש את שאהבתי, בצידי הדרך פרח בר יפה כתבתי, ברחוק ריח התפוח לך נתתי, לא נשקתי כל הדרך בו דמותך ראיתי, ברחוק ריח התפוח לך נתתי, לא נשקתי כל הדרך בו דמותך ראיתי. בשביל מילים הלכתי עד רגלי כשלו עייף אין לי בי הפרח אז אימצתי ונרדמתי ובחלומי את שפתי כפרי כותפת ובמגע כתיפה פניי מלטפת ובחלומי את שפתי כפרי כותפת ובמגע כתיפה פניי מלטפת בשביל הדרך הימו לי עוברת ועד לשד עצמותי חודרת עם פניי חולפת לו דבר אומרת וליבי סוברת כאן עליהם הדרך על פניי חולפת לו דבר אומרת וליבי סוברת כאן עליהם הדרך כשת שאהבתי בצידי הדרך ברח בר יפה כתבתי ורחוק הריח תפוח לך נתתי לא נשקתי כל הדרך בו דמותך ראיתי ורחוק הריח תפוח לך נתתי לא נשקתי כל הדרך בו דמותך ראיתי בשבילים הלכתי עד רגלי כשלו עייפתי ליבי הפרח אז אימצתי ונרדמתי ובחלומי את שפתי כפרי כותפת ובמגע כתיפה פניי מלטפת ובחלומי את שפתי כפרי כותפת ובמגע כתיפה פניי מלטפת בשבילי הדרך הימו לי עוברת ועד לשד עצמותי חודרת על פניי חולפת לו דבר אומרת וליבי סוברת כאן עליהם הדרך על פניי חולפת לו דבר אומרת וליבי סוברת כאן עליהם הדרך
בשבילים שירו היפה של מושיקו, משה יצחק הלוי. אקריא לכם קטע שעודתה כתבה בידיעות אחרונות לפני זמן מה, קטע חביב, ושמו פלח מגושם. פלח מגושם אחד הגיע לעיר הגדולה כדי לראות את כל פלאיה. כל פלאיה כלל כמובן גם הליכה לזונה, כי אין דברים כאלה בכפר שלו ואסור למות חמור. איכשהו מצא זונה, הוא שאל אותה מה יודעת לעשות וכמה זה יעלה לו. רגיל, היא אמרה לו, יעלה לך 100 שקל, ואת הכסף אתה משלם לי לפני שאנחנו מתחילים כמובן. גרד הפלח בפדחתו וחשב, מה זה החרטה הזה? רגיל יש לי גם בבית, למה שאני אוציא על זה 100 שקל? תגידי, הוא שאל אותה שוב, אולי יש לך משהו אחר? בטח יש לי, אמרה לו, אני עושה גם סדו מזו, אבל זה כבר 1,000 שקל לשני סיבובים, וגם פה אתה משלם לי לפני שאנחנו מתחילים, כמובן. הפלח נדלק, יאללה, אמר לה בהתלהבות, אז כזה באלף. חכה רגע, נמלכה הזונה, כי משהו בהתלהבות שלו כבר קצת הרתיע אותה. תגיד, אתה מרביץ הרבה? מה אני יודע, אמר הפלאח, כמה זה הרבה, כמה זה קצת, אני מרביץ עד שאת מחזירה לי את הכסף. זהו, ועכשיו נשמע את השיר בקרמים. היה השיר בקרמים. ונמצא איתנו על הקו וילי אורח. וילי אורח שהוא רופא אור ידוע כאן בדנמרק ובים המלח, ווילי אורח גם ידוע בדבר אחר, הוא חיבר את המילון העברי הראשון, העברי דני הראשון.
ערב טוב וילי.
ערב טוב אלי.
אתה נמצא עכשיו ברדיו שלום, ואנחנו רוצים לשמוע מפיך עניין כמה כמה השפיע, עד כמה השפיע, רק רגע, יש לי את הקבעה, רק רגע, תמשיך.
אתה שומע אותי עכשיו?
כן.
יופי. עד כמה השפיע, משפיע המצב בישראל על נסיעה של חולי פסוריאסיס לים המלח?
כמעט שלא. אני היום בדקתי כמה בקשות שיש לטיפול בים המלח מפה, ואפשר להגיד שזה אותו מספר כמו שנה שעברה. אין שום ירידה במצב הקשה הזה.
כמה חולים נוסעים לשנה לים המלח?
בין 500 ל-600 כל שנה.
זה לא מספר מבוטל, זה די הרבה.
זה די הרבה, כן.
שאלה אחרת, שמעתי, אתה כמובן יכול להזים את דבריי, שישנה אפשרות בשנים האחרונות גם לעשות את טיפולי ים המלח באירופה, בגרמניה או אפילו בדנמרק. האם זה נכון?
זה לא טיפול ים המלח, זה טיפול אחר, אבל הם משתמשים בכמה גורמים מים המלח. כמה מקומות הם משתמשים במלח, ובכמה מקומות הם נותנים הקרנה אולטרוויולט באותו מידה כמו שיש בים המלח. אבל אי אפשר להגיד, יש הרבה גורמים שמשפיעים לתוצאות של ים המלח.
התוצאות של שהייה בים המלח הן מוגבלות בזמן, האם אני טועה?
כל טיפול בסוריה זה מוגבל בזמן.
וזה חוזר, הפצעים המיוחדים האלה חוזרים שוב פעם, זה נכון?
ללא ספק, זה ככה אחרי כל טיפול בים, בסוריאזיס. זה אחרי טיפול בים, בים המלח, זה אחרי טיפול בבית חולים, וזה אחרי טיפול במרפאה.
אין שום תרופה לעניין הזה, תרופה כרונית, כלומר תרופה שמוציאה את החולה לחלוטין מהמחלה, או שקיים כבר, קיימים ניסיונות בכיוון?
היום אין טיפול שאפשר להמשיך לתקופה ארוכה. יש טיפול עם תרופות, אבל רק בזמן מוגבל, בגלל שיש תרופות לוואי בתרופות האלה.
המחלה הזאת היא מחלה שהיא חיצונית, או היא פנימית, או היא שניהם? מה בדיוק המחלה הזאת?
המחלה קודם כל באור. צעים באור הם קסקסים, וזה אצל רוב החולים. יש בערך 10% מהחולים שמקבלים סיפוך עם הפרקים, דלקת פרקים מיוחדת לסוריאזיס.
כן.
וזה, זאת בעיה אחרת.
המחלה עצמה, זה כואב לה, יש לה מלווה בכאבים?
תלוי כמה האור נגוע. אפשר להגיד של 75% שכל החולים יש להם רק נגעים במחבקים ובקיים, וזה לא בעיה גדולה. אבל אצל 25% זאת בעיה שכל האור מכוסה בנגעים.
שזה מחלה לא אסתטית מבחינה
חיצונית. נכון, וזה גם יכול להיות בעיה של האור, שלא נושם אם יש הרבה נגרים.
זאת מחלה מדבקת?
לא מדבקת בכלל.
בכלל. מחלה תורשתית?
תורשתית, כן. אם אתה מקבל סוריאזיס בגיל צעיר, אז בוודאי המחלה היא תורשתית. אם אתה מקבל את המחלה בגיל מבוגר, אז זה מחלה אחרת. יש לפחות 25 צורות של המחלה.
איך מקבלים, איך מחלה כזאת מתגלה פתאום? האם כל אדם יכול לחלות בה?
לא, יש לך חומוסון חומוסון מיוחד למחלה הזאת. ורק אלה שיש החומוסון האלה מקבלים את המחלה.
כלומר, ניתן להבחין מראש אם עושים בדיקות גנטיות?
אפשר, אפשר. אבל הבדיקות יקרות, ורק עושים את זה במקרים מיוחדים.
אהה. מה בדיוק הטיפול שהם עוברים בים המלח?
הטיפול זה אמבטיה בים ובשמש. הם מתחילים בערך חצי שעה בשמש, והם, קודם כל הם נמצאים 4 שבועות בים המלח. ובהדרגה הם עולים בזמן בשמש ובים. בדקנו מה ההשפעה של השמש ומה ההשפעה של הים. בערך 80% זה מהשמש ו-20% זה מהים.
יש, אתה אמרת לי בזמנו שלקרני השמש יש השפעה מסרטנת.
נכון.
עכשיו, אם חולה פסוריאסיס נמצא בשמש הרבה זמן, זה לא יכול להשפיע על קרינה סרטנית?
יכול, יכול להיות, אבל קודם כל, המקרים שמגיעים לים המלח הם מקרים קשים, והמחלה שלהם היא מחלה קשה, ויש להם הרבה בעיות עם המחלה, ו אם הם נמצאים הרבה בשמש, יש סכנה שמקבלים סרטן באור, אבל זה לא סרטן מאוד ממיר. זאת אומרת, מוצאים את הסרטן, זה בדרך כלל פצע קטן, מוצאים אותה ואין בעיה אחר כך, אפשר להגיד. זה לא סרטן שמתפשט לכל הגוף עם הדם או עם הלימפה. הסרטן נמצא במקום איפה הוא מופיע ולא במקום אחר.
אתה עורך בדיקות אחרי הטיפול בים המלח כדי לבדוק מה הטבה או ההרעה במצבו של החולה?
עשינו את זה עם החולים הראשונים שהיו שם, כן. בדקנו אותם עד שנתיים אחרי הטיפול.
והדגימות הוכיחו את אותו דבר אצל כולם, או שדברים
לא,
השפעות שונות?
יש לכל בן אדם, כל בן אדם צריך טיפול מיוחד. יש כאלה שיש להם תוצאות טובות בים המלח, ויש כאלה שיש להם תוצאות טובות עם טיפול אחר. וגם כן, אחרי הטיפול, יש כאלה שהמחלה מופיע במהירות אחרי גמר הטיפול, ויש כאלה שהם חופשים מהנגעים הרבה זמן. המקסימום שראיתי שהחולה היה חופשי אחרי הטיפול בים המלח, זה היה 15 שנה, וזה פתאום מופיע שוב.
זוג שאחד מבני הזוג הוא חולה פסוריאסיס והשני נקי, כלומר איננו חולה, שמקבלים, שנולדים להם צאצאים, ילדים.
כן.
מה הסיכוי של הצאצא לחלות במחלה?
לפי המחקר שעשו, אם לא, אם אף אחד מההורים לא נגועים בסוריאסיס, אז הסכנה 8%. אם אחד ההורים
נגוע,
אז 16%. אם שניהם נגועים, אז 50%.
זה הבהיר משהו מעניין מאוד כאן.
כן.
שאתה אומר 8%, כלומר כל אדם, בעצם כל אדם שאין לו שום מגע עם המחלה יכול לחלות בזה בשיעור של 8% באוכלוסייה.
כן, בגלל שיש להם את הגן, יש להם את הכרומוסום, אבל זה לא בא לביטוי בכל אחד.
הבנתי. אז טוב, אנחנו גמרנו את הפרק של הפסוריאסיס, ונעבור רגע אליך. אתה בשנת 1963 כבר חיברת מילון דני עברי. מדוע אין לזה המשך?
זה אני לא יודע. ביקשו ממני את התפקיד הזה, לגמור את זה, ואני גמרתי את המילון, ואחרי זה לא שמעתי שום דבר.
כי עד כמה שאני יודע, אין שום מילון דני עברי חוץ מהאלף מילים שלך.
כן, גם אני לא יודע.
ואולי זה רעיון לעודד אותך לעשות דבר כזה מחדש, יחד עם מישהו נוסף שיסכים להיות עזר כנגדך?
אני מוכן להשתתף, אין בעיה.
ונשמע עכשיו את השיר חברים מפיו של שייקה לוי, שעשה הסבה מהגשה שחיבר להיות זמר, ואני מקווה שגם אתם תהנו כמו שאני נהניתי.
חבר אחד לימד אותי לשיר, חבר אחר לימד אותי לשמוח, גם חברתי הציע לי לקחת קצת אוויר ואת הרע מהר מאוד לשכוח. היה מי שלימד אותי לבכות, היה מי שעזר לי גם לסלוח, מכל הלטיפות, האלבונות והמכות נשאר לי רק אל תוך עצמי לברוח. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב. מכל החברים שלי קיבלתי את הטוב, את החיוך נתן לי החבר הכי קרוב, החבר הכי קרוב.
הצלילים הנהדרים של השיר חברים מפיו של שייקה לוי סיימו לנו כבר בעצם את התוכנית, אבל נותר לנו להגיד מי השתתף בתוכנית.
ואיתנו עכשיו על הקו גיטה בן דוד.
ערב טוב גיטה.
ערב טוב.
את כתבת ספר קול מהשמיים בדנית.
כן.
והילה דה פודנסק, מה השם בדנית?
כן, פרימן. והשם הזה של סלאגם אונתידל.
אונתידל. תת כותרת. את ילידת דנמרק.
כן.
והעברית שלך משגעת אותי לגמרי.
ככה, זה עברית שלי, זה לא כל כך טוב.
המאזינים כבר יחליטו אם העברית שלך יפה או לא. כתבו עלייך גם בזמן האחרון בהלסק עם דומני, נכון?
מה?
כתבו עלייך בהלסק.
כן, לא הלסק. ניט אספקט בפמינה.
אוקיי. את יכולה לספר למאזינים מה זה בדיוק הקול מהשמיים? כלומר, מה הגילוי המיוחד שאת גילית? את גילית משהו בשטח של חרשים, של דו.
כן.
אז אולי תספרי למאזינים.
אוקיי, מה שקרה זה היה בקיץ הסופי, בקיץ 200, לא, 2000. וזה מה שקרה ש... אני התחלתי לשיר על אנשים. אני מוזיקאית, אני לא רופא, רופאה.
במקצועך את מוזיקאית?
כן, אני למדתי באקדמיה, או קוראים קונסרבטוריון בדנמרק, אבל אני יודעת.
בקופנהגן.
כן. ומה שקרה שאני התחלתי לשיר על אנשים, ודברים קורה. מה שקרה שהיה אישה, חרשה, באוזן אחד.
חרשת,
עוד סליחה. והיא לא ידעתי שבכלל לא שהיה לה את הבעיה, רק חשבתי שהיא לא מרגישה טוב, ואז אני ניסיתי לעשות לה טוב. ואז אחרי זה היא התחילה לשמוע. ואז עשיתי קצת עוד, ואז היא הייתה טוב. וגם הדברים אחרים קרה, גם כן, כאבים פנטום, איך אומרים?
פנטום? תופעה.
כן, אם אין לך רגל, ואז קורא את הרגל.
מום. כן, כן, הפנטום זה... אני לא יודע איך לתרגם את זה, אבל אני חושב שהמאזינים יבינו מה זה פנטום, שהרגשה של מום, של כאב במקום שלא קיים בכלל.
כן, וגם זה, זה גם הלך, ואין תרופה שיכול לקחת את זה. וגם, אז אני דיברתי עם רופא מנורווגיה, קוראים לו אודן ניסקר, בגלל שהוא יודע הרבה על מה שמוסיקאי, מוזיקה יכול לעשות
לנפש.
כן, ואז הוא כתב לי מיד תינסה עם טיניטוס, זה צפצופים באוזניים. ואז ניסיתי עם איש אחד מהגן של ילד שלי, איש שם, ואז סדם אל ששפה לו. אז אז התחלתי לעבוד עם אנשים עם בעיות עם אוזניים, בגלל שמאוד קל לדעת אם מה שקורה או לא קורה. גם עבדתי עם אנשים עם סרטן, אבל זה לא קל לדעת מה, אם זה עושה משהו או לא, בגלל שאם מישהו טוב, יכול להיות כל מיני דברים שיכול לעשות לו. אתה יודע, זה יכול להיות את הקימו, זה יכול להיות כל מיני דברים.
כן, כל מיני השפעות של על הגוף.
כן, אז אבל באושניים יודעים שאי אפשר לעשות משהו, אז אם אני יכולה לעשות, אז יודעת, אני יודעת שזה מה שאני עשיתי. אז בגלל ש... אני ממשיכה לעבוד עם זה, לא בגלל שאני רוצה להיות רופא, בגלל שאני... אני ככה, יש לי נפש קריאטיבית, גם כותבת שירים וזה וזה.
איך זה יכול להיות שחירש שהאור טוב שלו, הטרומה הוא,
כן?
איך זה יכול להיות שחירש חוזר לשמוע, הרי זה חלק מהשמיעה, זה האור המיוחד באוזן.
כן.
אז מה קורה כאן בעזרת התורה שלך?
אני יכולה להגיד לך שאני לא יודעת שום דבר על זה. אני רק יודעת שמה שקורה, ואני חושבת זה מה שקורה בגלל שאני עבדתי עם שירה בדרך שיש כתוב בספר שלי. אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה. זה לא שיש לי מתנה מאלוהים או משהו זה, כזה. כן, שמתנה. אני, יש לי הרבה תודעה על זה, אבל אני יודעת שלכל נפש יש אותו אפשרויות. אנחנו, איך אומרים? בסדר, אותו דבר. כן. אז מה שקרה שהייתי בהודו,
ושם פגשת עומרי.
כן, אבל לפני שפגשתי אותו, ללמדתי שירת הודית, זה רק היה בגלל שאני רציתי חופש מהאקדמיה או קונסרבטוריום. ואז היה לי ככה הפתעה, בגלל שכשפגשתי את המורה שלי שם בהודו, היא אמרה לי, תלכי הביתה ותשאירי על תו יסוד שלך. זה מה שתו עמוק.
תו יסוד, את אמרת לי, משהו עם האנרגיה.
זה תו, וזה תו עמוק, וזה תו ש... לכל אחד יש תו כזה שמאוד נוח לשיר זה. הגוף אוהב את זה.
וזה מה שקובע גם אם אתה בס או טנור או בריטון או אלט או מצו סופרן.
זה לא חשוב איזה טב, זה רק חשוב שזה טב שזה עמוק,
טב שנוח לאדם.
כן,
כן.
ולא, איך אומרים, טנשן, לא טנשן,
מגמה.
לא מגמה בכל.
עכשיו, כל אדם יכול לשיר את התו שלו גם בלי העזרה של גיטה בן דוד, או ש...
זה קורה, אולי, יש עכשיו, יש לי תלמידים, אני אומרת להם, תבואו ואתם יכולים לקבל השראה, ואם אתם צריכים לעזרה, תתקזרו, אבל מה זה חשוב ש... ליד, נשמע?
להאזין.
להאזין לעץ בפנים.
לקולות הפנימיים.
כן. כולם יכול לעשות את זה. אני יכולה לעשות, אבל זה עבודה של כל אנשים. אני לא יכולה לעשות את העבודה הזה. מורה לא יכול לעשות את זה. אז, אבל מה שאני... ממשיכה מהודו עכשיו, ומה שקרה שאני שעתי, אני חשבתי שיהיה משעמם לשיר בתו אחד, אבל ניסיתי, ואז שעתי באר, זה מה שהיא אמרה לי לעשות, ואז פתאום הייתי בכך מצב של שמחה בליס כזה, הכל באיזון, הזמן מעולם, ואני רק רציתי להמשיך לשיר ולשיר ולשיר בטב שלי.
זה מה שנקרא אונטון?
לא, לא, יכול להיות שהם שם, אבל זה משהו ככה, זה על האדמה הזה, זה רק לשיר, ואז מה שקורה ש... וכולם יכולים להיות בזה. ומה שאני בטוחה שהמצב הזאת איך אומרים? קושי.
קושי?
זה קושי להיות שם. וגם כשאני שרה על אנשים עכשיו, אני שרה ואני שם את היד שלי גם, בגלל ש... אז אני במצב הזאת. ומה שחשוב שלא להיות שם. זה מה אני יכולה להגיד.
אני מבין שזה הרבה יותר עמוק מאשר לשיחה בת 10 דקות.
כן.
זה ברור. כמה זמן את היית בארץ?
4 שנים.
בארבע שנים למדת עברית.
כן, אבל לא הייתי כל כך הרבה באולפן. אבל הייתי שם, אתה יודע, עשינו הופעות שם, ואז הייתי צריכה לדעת מה קורה שם.
את למדת עברית אחרי שהכרת את עמרי או לפני?
אחרי.
כלומר, נסעת איתו לארץ.
כן, לא היינו ביחד, ניגענו ביחד, ואז לאט לאט.
כי התפתחה אהבה.
כן.
יפה.
והוא מנגן טבלה, מאוד טוב. ואז בגלל ש... והיה לנו ככה, ניגענו טוב ביחד.
ומה התוכניות שלך לעתיד? חוץ מ... את אמרת לי שאת מתרגמת כרגע ספר.
כן, מתרגמת טרנסלישן.
כן,
הספר שלי עכשיו מישהו המתאי קרד מתגן את זה לאמריקה?
לאנגלית,
אוקיי. ואז כן, אז זה יכול להיות לכל העולם.
יפה.
אני גם כותב משהו אחר, אבל אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו.
אז תהיה לי סיבה לראיין אותך פעם אחרת גם כן.
אולי?
אני שמחתי להריח אותך אצלי בתוכנית, ואני מקווה שזה לא פעם אחרונה, ונריח אותך עוד פעם בעתיד, ואני אשמיע לך את השיר, זאת ארצי. ותודה לגיטה בן דוד.
תודה רבה גם כן לך.
תודה לך ולהתראות. נעים מאוד גם לשמוע אותך. להתראות.
אוקיי,
ביי.
זו ארצי, דרך עולה, רואות את נסים, זו ארצי.
זוי ארצי. הקטע הבא שנשמע זה מתוך התוכנית של דודו טופז, פליטת פה.
אם הוא לא יודע לסביבים לנסועים, הנושאים הנושאים נושאים נשואים, תתבקשי לצאת נושאים נשואים, לא אמרת הנושאים הנושאים נושאים נשואים. תודה.
לא הבנתי שום דבר. אז אולי זה באמת נושא טוב לדבר לך. השפה העברית. השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, 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 זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? וואי, הוא אריו? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. שאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מה בשפה אחרת. לא. זה לא שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה. למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. הנה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. אז אתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור, איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת, בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה, ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן, ויש ציר בדלת ויש ציר שדריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות, כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליז, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יבקש בנות בפיסוק על הגב, זה בסדר גמור, רק שלא יממש בביתו את אותו המצב. אישה יכולה להגיד לשכנתה, נו מה שלום הקטן המסכן? אבל היא עלולה עוד לחטוף בעיטה אם כך תדבר לשכן. קריין טלוויזיה דיווח ברצינות שמרוץ הזיון עוד נמשך. חבל שהם גם באותה הזדמנות שיתופית של תנוחה על מסך. ואם לקולנוע נכנסת פתאום חבורה של כמה פרחחים, זורקים בקבוקים, עושים רעש היום, תגידו ודאי, צ'ח צ'חי. כולם כך אומרים ישירות וברורות, לא צריך להרבות פירושים. אך נסו להגיד זאת בערב בחירות לפני 250,000 אנשים.
זה היה דודו טופז, ונמשיך בשיר חופשי ומאושר.
תנת השמיים והשמש החמה, למירות אותה מן הנשמה, תן לנפש שטבעה, תן להיות חופשי ומאושר. שיר לנו שיר ושלח לנו אור, תן יום בהיר וערב טהור, פתח בנפשי לבן ומואר, בוא החופשי מלך מאושר. שמילתים שהדרכים בהם גדולות, יש דברים גדולים גם בלילות, וכל מה שעוד נותר רק להיות חופשי ומאושר. שיר לנו שיר ושלח לנו אור, אין יום בהיר וערב טהור, פתח בנפשי לבן ומואר, בוא החופשי נלך מאושר. שיר לנו שיר ושלח לנו אור, אין יום בהיר וערב טהור,
חופשי ומאושר. ואיתנו על הקו יגאל רום, ואיתו נדבר על הרגלי גבורה בדנמרק. ערב טוב יגאל.
ערב טוב אלי.
איך הגענו להרגלי קבורה פתאום? אנחנו חיים עדיין במלוא עוננו.
זהו, אין בזה שום רמז שצריך למהר בעניין הזה, להפך, כאן דווקא יפה האיטיות. אבל עלה בדעתי שמי שרוצה להראות לחברים או לראות בעצמו חלקה יפה מפניה היותר יפים של החברה הדנית, אני, יש לי המלצה בשבילו, שיבקר...
להיקבר בדנמרק.
לא, להיקבר בדנמרק זה כבר כל אחד לפי נטיות ליבו, אבל לבקר בבתי הקברות, זה לא מחייב למות לפני זה, להפך, זה מחייב להיות, להיות במלוא החושים. לבקר ביקור בבית קברות, בבית קברות דני, ורצוי בבית קברות דני טיפוסי. למשל, אם אתה מכיר, אלי, ומאזינים רבים מכירים את הכנסייה בגיל אליי, אותה כנסייה שבה התחברו בשעתו 80 מיהודי קופנהגן, שגם נתפסו ונשלחו מאוחר יותר לטרזיינשטאט. הביקור בכנסייה עצמה הוא ביקור מעניין, אבל לא פחות מלבב הוא הביקור בבית הקברות שמסביב לכנסייה. הכפר עצמו איבד מזמן את החותם הכפרי שהיה לו בשנים עברו, אבל בבית הקברות נשמרה אותה חיוניות אקטואלית של כפר דני, והיא מתבטאת בראש ובראשונה בטיפוח בית הקברות. אני לא יודע אם יצא להרבה מן המאזינים לבקר בבית קברות דני טיפוסי, אבל המראה הוא פשוט נהדר.
מלבב.
כן, טיפוח הקברים, התרבות הזאת של האסתטיקה שבאה לידי ביטוי בטיפוח הזה, הבחירה הנכונה של האבן, הרחוק מכל שוויץ, רחוק מכל העמדת פנים, יש באמת איזושהי צניעות. יש איזו פשטות אסתטית, אתה יודע, השילוב הזה שבין פשטות לבין אסתטיקה, שבא לידי ביטוי בהרבה מקומות בדנמרק, למשל בפסל בת הים הקטנה, אחד ממוקדי המשיכה מספר אחד לתיירים, או אם אתה נכנס לקתדרלה המרכזית של קופנהגן, כנסיית גבירתנו, גם שם אתה רואה את אותה צניעות, או בכנסיית גרונדביג, אותה צניעות בצד אחד ביחד עם אסתטיקה צפונית דנית טיפוסית, ובית הקברות זה בא לידי ביטוי יוצא מהכלל. ואגב, מה שמעניין זה שבתי הקברות בדנמרק הולכים ונעשים ריקים, לא בגלל שהפסיקו למות בדנמרק, אלא משום שבדנמרק ישנו מנהג שאם אתה אחרי כך וכך שנים לא רוצה להמשיך ולהאריך את החוזה שלך על חלקת הקבר, אז החלקה הזאת עוברת בחזרה לבעלות הכנסייה, או לבעלות אותה רשות שמנהלת את בית הקברות.
עוברים שם מחדש.
והקבר, כן, מחסלים את הקבר, שוטלים דשא במקום הקבר, ומחכים לקליינט הבא. וכך אתה בעצם רואה שמספר הקברים בבתי הקברות, אני מדבר על בתי הקברות היותר מסורתיים, נמצא דווקא בתהליך ירידה, כי יש שינוי גדול מאוד בהרגלי הקבורה של הדנים. אנשים מעדיפים פחות ופחות להיקבר ויותר ויותר להישרף אחרי מותם, והעשר או שהוא נטמן בחלקה קטנה ועליה טבלת אבן קטנה, או שיש היום רבים רבים שמעדיפים בכלל לפזר את העשר על גבי גל או תל שנקרא תל הקברים האנונימיים, תל הקברים,
קבר אחים כזה.
כן, מעין קבר אחים, מעין גבעה כזאת שעליה מפזרים את האפר, היא בדרך כלל מכוסה דשא ופה ושם משובצת בקטעי שיחים או פרחים, בערוגות פרחים, הכל צנוע, אבל ללא מצבה, ללא שלט, ממש קבורה אנונימית לכל דבר. ואני חושב שיש בזה איזשהו דבר מעניין. לא מזמן התגלעה מחלוקת מעניינת סביב טקס קבורה באחת הכנסיות בצפון יוטלנד. המשפחה ביקשה להשמיע תוך כדי הטקס שיר של הזמר הדני הפופולרי קים לארסן. והשיר הזה, השיר עסק בגעגועים, בפרידה, בתקווה שעוד נשוב וניפגש, זאת אומרת יש פה אולי גם איזושהי מחשבה על חיים של אחר המוות.
החיים שמעבר ל...
כן, מעבר לאותו מועד המיטה. אבל בסוף אותו טקס שבו הושמע השיר הזה, בחר הכומר להשמיע הערה באוזני בני המשפחה, והוא אמר, דעתי לא הייתה נוחה כל ועיקר מן הבחירה של השיר הזה ומהשמעתו בכנסייה, ואני יכול להבטיח לכם שזאת הייתה הפעם הראשונה וגם הפעם האחרונה שהסכמתי לדבר כזה. הדברים האלה הוררו כעס רב בקרב בני המשפחה, ואחד מהם טען בשידור בטלוויזיה, בצדק לדעתי, העלה את השאלה הקרדינלית הזאת, למי מיועדים הטקסים בכנסייה? כדי להניח את דעתו של הכומר או כדי להניח את דעתה של המשפחה? אם זה כדי להניח את דעתו של הכומר, אז הכומר הוא השופט והוא המחליט היחיד. אבל אם כדי להניח את רצונה של המשפחה, האם לא רצוי ולא ראוי שלמשפחה תהיה איזושהי זכות לקבוע מה הם נוהלי הטקס ומה ישירו ומה לא ישירו? אגב, אתה יודע שבטקס קבורה, בטקס השכבה בדנמרק, בכנסייה נוהגים לשיר שלושה מזמורי תפילה. בספר המזמורים הדני, שהוא חובר אי שם במהלך המאה ה-19, בעיקר על ידי כותבים כמו גרונדוויג ואחרים, ואינגמן הוא אחד המפורסמים שבהם, גרונדוויג, אינגמן ואחרים, ומושרים שלושה קטעים כאלה, שלושה מזמורים. אז במקום לשיר את השלושה המסורתיים האלה, בחרו לשיר שניים מסורתיים ואחד של קים לארסן, וזה כאמור לא מצא חן בעיני הכומר. אבל אתה יודע, הדמוקרטיה בדנמרק זאת כמעט אובססיה, ולכן גם הדמוקרטיה וגם השוויון, וכמו שמותר לכומר להחליט איזה מזמורים, טענה המשפחה שיש גם להם זכות לבחור. ואגב, הבישוף שאליו הביאו את התלונה על הכומר שהתבטא בצורה מאוד מאוד לא מנומסת כלפי בני המשפחה ועוד במעמד מאוד מרגש כמו קבורה, הבישוף אמר שבני המשפחה צודקים. על הכומר אסור היה לומר את דבריו, להעיר את ההערה הזאת.
לראות את דעתו האישית.
בדיוק, בעודו בכנסייה. הוא יכול להתנגד לזה, הוא יכול גם להגיד את זה אחרי הטקס, אבל לא במהלך הטקס. מה שכן אמר הבישוף, וזה אולי מחזיר אותנו גם אל הרקע של המסורת היהודית, הבישוף אמר שאם בני משפחה מעדיפים את טקס ההשכבה בכנסייה, או אז עליהם לקבל על עצמם את העובדה שבכנסייה ישנה פורמולה, ישנה נוסחה מקובלת, והנוסחה הזאת שואבת בסופו של דבר את ה, את, את, את האמות המידה שלה מזה ש, שהכנסייה מאמינה למשל בתחיית המתים, או הכנסייה מבליטה את חלקו של האל, את חלקו של ישו, את חלקו של האל גם בעודנו בחיים, ובעיקר בעודנו כאשר אנחנו נפרדים מארץ החיים ועוברים לעולם הבא. ולכן מי שעושה את טקס הקבורה או טקס ההשכבה בכנסייה, צריך לקבל על עצמו את אמות המידה של המסורת הכנסייתית, המסורת הנוצרית. ולכן אין מה לבוא בטענות אל הכומר שהוא אומר, מי שפוגע במסורת הזאת לא יכול בסופו של דבר לדרוש לעשות את הטקס בכנסייה. ויש גם בטענה של הבישוף בהחלט עניין למחשבה. כשדיברנו קודם, אמרת שאתה רוצה לקשור את זה איכשהו גם לרגלי הקבורה בקהילה היהודית. אתה עדיין מעוניין בזה?
למה לא? בוודאי.
תראה, אמרתי לך שהדברים...
אנחנו עוסקים בהרגלי קבורה, זה גם יהודים, גם מוסלמים.
נכון. אגב, אני דווקא בטקס האחרון שהייתי דווקא היה טקס קבורה, והוא באמת, כמו שאמרתי, הולך ונעשה נדיר מאוד מאוד. אנשים מעדיפים את השריפה ולא את הקבורה. אבל בקבורה הזאת היה דבר מאוד מרגש. האישה שנפטרה, אם של ידידת משפחה שלנו, הייתה כבר אישה מבוגרת, בת 87, ויש לה נינה, והנינה הקטנה הזאת ציירה ציור נחמד וכתבה כמה מילות פרידה מן הסבתא הגדולה, ושמה את הציור הזה על גבי הארון לפני שהוא הוכנס לתוך הבור. דבר כזה כמעט בלתי אפשרי בקבורה יהודית. המסורת היהודית אוסרת לצרף שום דבר, בוודאי לא מצויר, לארון הקבורה, כי זה פוגע באותו צו שלא תעשה לך פסל בתמונה. על זה כבר התנהלו הרבה ויכוחים בקהילה היהודית, ויש גם בקהילה היהודית נטייה להיפתח וליותר ליברליזם בתחום הזה של רגלי קבורה. למשל, כבר לפני 30 שנה, אם אני טועה, הותרה קבורת אפר בבית הקברות היהודי, הוקצתה חלקה מיוחדת שבה ניתן לקבור כדי אפר, למרות ששריפת גוויות, שריפת גופות, היא בניגוד מוחלט למסורת היהודית. אבל פה הייתה השפעה של החברה הנוצרית
שמסביב.
שמסביב, ולכן קיבלו את העובדה, למשל, אותו אחד האנשים המפורסמים ביותר בקהילה היהודית, הקומיקאי ויקטור בורו, הוא למשל שרף את גופתו, וחלק מה...
הוא לא שרף, שרפו לו את גופתו.
גופתו נשרפה, וחציו של האפר הוטמן בבית הקברות היהודי, בקופנהגן, בעוד שחציו השני הוטמן במקום אחר. יש אחד הוטמן במקום אחד, ואחד במקום שני, בניגוד גמור למסורת. אבל עם זה למדו לחיות בקהילה היהודית. יש אומרים שגם בקרוב יתירו קבורה של בני זוג שאינם יהודים, לצד בני זוגם גם בבית הקברות היהודי.
עד עכשיו על זה התנהלו הבחירות, נדמה לי.
אחד הנושאים בבחירות היה גם על האפשרות הזאת. במלמה זה כבר קיים, יש בית קברות יהודי, שאגב בנט לקסנר הוא הרב האחראי על הרגלי הקבורה שם, ושם מותרת קבורת בני זוג שאינם יהודים. גם לכך הוקצתה חלקה מסוימת בתוך בית הקברות היהודי, ששם ניתן לקבור בני זוג הרוצים להיקבר זה ליד זה כאשר אחד מהם איננו יהודי. ככה שגם פה יש בהחלט התפתחות לגבי הזרמים החדשים של תקופתנו. אגב, מה שכן, בית הקברות היהודי אף פעם לא יתרוקן, כי כידוע המסורת היהודית אוסרת על חיסול קברים, אלא להפך, היא מטפחת את הקברים העתיקים, ולכן מי שרוצה לבקר באחד המקומות יותר בעלי האווירה בקופנהגן זה בית הקברות היהודי הישן ברחוב מילגר, רחוב התוכן, רחוב התחנה, ושם בית הקברות שקיים מאז 1690, הקבורה האחרונה הייתה בו ב-1850 כאשר נחנך בית הקברות בווסטר במערב העיר ליד בית הכלא העירוני, ושם באמת יש אווירה של בית קברות יהודי מסורתי יוצאת מן הכלל.
אתה ודאי היית בפראג.
כן, כן, גם בפראג כמובן, וגם שם אתה רואה את אותה מסורת של...
בלגן של שלא ראיתי בשום מקום אחר.
כן, ויחד עם זה, אווירה שגם אותה אתה לא פוגש בהרבה מקומות אחרים.
בהחלט.
לכן, בכלל ביקור, ואלי, אם תרשה לי עוד הערה אחת לסיום. תשמע, בקופנהגן ישנה התופעה שאותה באמת לא ראיתי בשום מקום בעולם. הפארק הציבורי, אחד הפארקים היותר פופולריים וחביבים על הקהל בדנמרק, נמצא בתוך בית קברות. בית קברות שנקרא אסיסטנס קיר, אסיסטנס קירגו בצפון העיר, בנאובו, במקום שקבורים טובי בניה של דנמרק, כמו הנס כריסטיאן אנדרסן,
כמו רחוב טרומפלדור בתל אביב,
כן, בסן קירגו ונילס בור ואחרים רבים וטובים. זה בית קברות לכל דבר, עדיין קוברים בו אגב, ופה ושם מתנהלות בו גם קבורה, טקסי קבורה, מתנהלים בו טקסי קבורה רגילים. הפארק הזה, בית הקברות הזה הוא בעצם פארק. אם תבוא ביום שטוף שמש, תוכל לראות בין הקברים, על גבי חלקות הדשא, אנשים באים עם סלי האוכל שלהם, פותחים בקבוק יין, ילדים משחקים בכדורגל בין המצבות, נשים שמתארטלות אל השמש. פעילות פארקית דנית טיפוסית רגילה באווירה,
מנגל,
אגב,
מנגל דני.
מנגלים אגב לא עושים, אבל אולי כן, אתה יודע מה, אווירה נעימה מעין כמוה, הוא בתוך בית קברות. כשאני מפעם לפעם יצא לי להביא אורח ישראלי אל הפארק הזה, אתה יודע, אתה פתאום חושב, אולי יש בזה מחשבה פילוסופית עמוקה על הקשר שבין החיים לבין המתים. לא להשאיר אותם מעבר לגדר בית הקברות, אלא לראות במוות חלק בלתי נפרד מן החיים.
הרי לעשות מזה משהו מסתורי.
הרי בסופו של דבר, העובדה שאנחנו חיים, אנחנו מוכרחים לקבל אותה כמקשה אחת, היא גם העובדה שאנחנו באיזשהו שלב נמות. כך עשו אלה שהיו לפנינו, וכך יעשו אלה שיבואו אחרינו, ואנחנו חלק מתוך אותו תהליך. והעובדה שפארק יכול להיות בתוך בית קברות, לא פוגעת בהכרח בכבודו של המת, אלא להפך, נותנת עוד יותר כבוד לחיים עצמם.
אם אתה כל כך מומחה בעניין הזה, אז מקודם הזכרת שכאשר החוזה מסתיים עם הכנסייה, אז מיישרים את השטח.
כן. וכולי.
מה עושים עם העצמות?
לא, אז בדרך כלל העצמות, אם מדובר בקבורה של ממש, אז אתה יודע, מה שנקבר, נקבר בדרך כלל בתוך זמן, הקבר הזה הופך להיות, בדרך כלל מחכים הרבה זמן עד שחופרים קבר לעומק, לאותו עומק של כמה זה היום, 7 אמות, זה צריך להיות בערך 3.5 מטר, עד כשחופרים את הקבר, לא חופרים מיד אחריו קבר חדש, כי אז באמת יש בעיה שתתקל בקבר הישן. בדרך כלל חלקה של קברים שנקברו בהם קבורת גופות, בדרך כלל הופכת כעבור זמן לחלקה שקוברים בה את האפר. כשאתה תומן אפר, אתה לא צריך להיכנס יותר מאשר 0.5 מטר עומק, וזה מספיק. אתה מין בצורה כזאת, יש איזה מין גלגל כזה שחוזר, אתה מנייד את הקבורה בחלקות שונות. ככה זה נראה לי, לא שהתעמקתי בנושא הזה, אבל ככה זה נראה לי. בדרך כלל יש חלקה מיוחדת שבה קוברים קבורת גופות, בעוד שרוב בתי הקברות בדנמרק הם מיועדים לקבורת אפר. ככה שבקבורת אפר אין הבעיה המסוימת הזאת שאותה ציינת. אבל כמובן, אתה יודע, מפעם לפעם אני מניח שאם מתגלות עצמות, אז קוברים אותם, כפי שנהוג לקבור חלקי גופות. לא, פה, אתה יודע, הנוצרים עושים מהעצמות האלה הרבה פחות טרסק משעושה מזה החברה הישראלית. אין פה החברה, איך זה נראה? אחרא קדישא, אטרא קדישא, שמאתרת את הקברים העתיקים, ולא חשוב אם קבורים בהם יוונים או רומאים.
אני פולט הנחה כשאתה מדבר.
אבל יחד עם זאת, צריך לראות גם את ההרגלים היהודיים שהם הרגלים יוצאים מן הכלל. אתה יודע, הטקס היהודי שבנוי בסופו של דבר על תפילת יזכור, על קדיש, על אל מלא רחמים, אלה הם דברים שכל יהודי מאמין או לא מאמין, הם מדברים לליבו, ולכן אתה רואה שמשתמשים בתפילות האלה באמת בכל הזדמנות חילונית ודתית כאחד. גם המנהג הזה של שבעה ושלושים, הם מנהגים שכיוונו לדעתי בצורה מתוחכמת ביותר וכנה ביותר
לנפש של אדם,
לנפש האנושית. תראה, הדנים, עם כל הפתיחות שלהם לענייני המוות, הם אנשים מאוד סגורים, מאוד עצורים. אתה לא רואה בלוויות של, למשל, אם של אותה שהזכרתי, כן? האם של חברתי, של ידידת המשפחה. אתה לא רואה בני, נגיד, חברים לעבודה של אותה ידידה שבאים לקבורת ההורים שלה. אין דבר כזה. בארץ זה דבר רגיל של לוויה. באים בני המשפחה, זה ברור, אבל גם חברים לעבודה ושכנים לדירה, ואולי מי שנולד באותה העיר או מכיר את ה... לא יודע, באים.
כן, מצוות ניחום.
כן, אתה רואה גם בקהילה היהודית, אמנם הרוב מכירים אחד את השני, אבל בכל אופן, אתה יודע, באים, אנשים באים. ואם לא באים ללוויה, אז באים לשבעה, ואם לא באים לשבעה, אז באים לשלושים, אם לא לשלושים, אז ליום השנה, כשמגלים את המצבה. ככה שיש במסורת היהודית באמת גישה מאוד מאוד אנושית בתחום הזה של, שהוא איננו רק כיבוד המת, אלא להפך, טיפוח הקשר עם מי שנותר אחרי המת, עם בני המשפחה, עם האלמנה, עם האלמן, לא להשאיר אותו לבד בתקופה הקשה הזאת שאחרי המוות. יש, אפשר, בהחלט אפשר, אם היה אפשר לשלב את שתי המסורות האלה, הנוצרית והיהודית, הייתי ברצון רב עושה את זה. אבל לא מאוחר ללמוד או לקחת את הטוב גם מזה וגם מזה.
אגב, אתה מכיר ודאי את בית הקברות הצבאי בהר הצופים של הצבא הבריטי.
כן.
לדעתי בית קברות יפה, אם אפשר להגיד על בית קברות שהוא יפה, אז הניקיון והטיפוח, ועד היום, שזה באמת הרבה שנים מאז שהחיילים הבריטים, האוסטרליים והיהודים נקברו שם.
כן.
יש שם מגיני דוד ליד צלבים באותו בית קברות.
תראה, אמרנו, העניין האסתטי הוא כמובן שנוי במחלוקת, איש איש וטעמו. אבל כשאתה הולך לבית קברות יהודי של, בערים הגדולות, אם זה בחולון, או אם זה בגבעת שאול בירושלים, או כפר סמיר בחיפה, אתה רואה שם, אתה יודע, זה מרחבים של אבן ושל, עם מעט מאוד גינון, עם מעט מאוד מקום שבהחלט לא מזמין להביא את התיירים ואת האורחים שלך כדי לבקר בו. גם לא נהוג אצל היהודים לבקר בבתי קברות, אלא לצורך הזכרת נשמות.
ועל חלק מהם אוסרים לבקר בבתי קברות כמו כהנים.
למשל, כן. אבל אתה יודע, זה באמת, פה אלה שני דברים שונים, כנראה גם הגישה וגם בקיבוצים, למשל אני זוכר מנצר סיריוני, קיבוץ שאני בא ממנו, מגבעת ברנר, גם כן קיבוץ שנולדתי בו. אם אתה בא לבית קברות בנצר, שהוא בתוך חורשה עבותה מאוד, עם הקברים שבנויים, אמנם זה ליד זה, ואין שם מי יודע מה טיפוח של גינון כפי שקיים בבית קברות דני, בכל אופן ישנה איזו אווירה של מקום שנעים, אם מותר להשתמש בביטוי הזה, מקום שנעים ומכובד לבקר בו, או, 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 או להיות בו, אפילו אם זה לצורך הזכרה זאת או אחרת, או אם ככה לצורך ביקור של קבר או משהו כזה. אין את אותה אנונימיות, אתה יודע, אנונימיות בתוך האינסופיות הזאת של בתי הקברות העירוניים העצומים האלה. כן, יש לזה יתרונות.
יער מצבות. כן. יער של מצבות. אני מכיר את הנושא כמובן מבחינתי האישית, ששני הוריי קבורים בגבעת חיים, בבית הקברות של גבעת חיים, וכמו שאמרת, אפשרת האקליפטוסים, ונותנת בפירוש השראה.
לא מעט, אני חושב, התעורר בהם החשק לומר, אם אני כבר צריך למות, אז אני מעדיף להיקבר במקום כזה קצת יותר אינטימי, קצת יותר שקט, קצת יותר מרוחק מן ההמולה הבלתי פוסקת של בתי הקברות העירוניים השוקקים. אצלי בכל אופן זה ככה.
מה הביא אותך לעניין בקברים דווקא?
לא, קודם כל אני אוהב לבקר בבתי קברות. אני חושב שקבר זה דבר יפה. מתוך שאני באיזשהו מקום כנראה די אוהב להתרפק על זיכרונות, אוהב את הסיפורים שמאחורי הכתובת, או בכלל,
התאריך, גם התאריך לפעמים.
כן, יש משהו שנראה לי מעניין ומושך בביקור בקבר. אתה מבקר בקבר של הנס כריסטיאן אנדרסן. מעניין. מעניין מאוד, כי זה מקום צנוע שבצנועים. אתה חושב, האיש הזה שהוא אולי הדני, לא אולי, הוא הדני המפורסם ביותר בעולם. הוא זכה לקבר, אתה יודע, צנוע שבצנועים. אם אתה לא יודע איפה זה, חזקה עליך שתעבור עליו בלי שבכלל תרגיש בזה. או, 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 או הפילוסוף סואן קירקגור. אתה יודע, קבר צנוע שבצנועים, חלקת קבר של משפחת קירקגור, ולא יותר. הייתי בפראג, בקבר של קפקה, אתה יודע. גם כן, מקום צנוע שבצנועים, אתה מקבל איזשהו מושג מגינוני הקבורה האלה, אל ההתייחסות, אל הצניעות, אל הפרופורציה שיש ברצף הזה האינסופי של הזמן. אותי זה מעניין, אם כי, אתה יודע, אני לא שאני אובססיבי ביחס לרגלי קבורה, יצא לי לבקר עם כמה קבוצות תיירים בכנסיות, ופתאום אמרו, לא, אין כניסה, יש טקס השכבה. אמרתי, דווקא את זה אנחנו רוצים לראות, כי את זה באמת אין בישראל. ואתה יודע, טקסי השכבה, יש לי איזה יחס לדברים האלה, לעובדה ששרים שם את המזמורים האלה, מזמורי ה... קודש ואת הדרשה של שהכומר נוסע. אגב, דרשה לפעמים מאוד מאוד בנאלית. דווקא פה יש יתרון לקהילה היהודית, כי הרב הראשי בדרך כלל, אם זה בנט לקסנר או אם במקרים מסוימים בנט מלכיור עושה את הטקס, כשהוא מדבר על אדם שנפטר בקהילה, חזקה עליו שהוא מכיר אותו אישית, אותו ואת משפחתו, ויודע בדיוק מה לומר עליו, ככה שמבחינה זאת בקהילה היהודית אותו ממד של אינטימיות שקיים, אגב, גם הזכרנו את הלוויות של הקיבוצים, הן תמיד מתנהלות על ידי אנשים שהכירו את הנפטרים היכרות אישית, ולכן גם ההתייחסות בדברי ההספד היא תמיד התייחסות מאוד מאוד אישית. בטקסי הקבורה הנוצריים שאני הייתי בהם, למרות שהיו גם נאומים יפים של הכומר, בדרך כלל הם מאוד מאוד לא אישיים, כי הנוגע בדבר לא כך מכיר את הנפטר. הרי רוב הדנים בכלל לא מבקרים כבר בכנסיות, הם עושים את זה אולי לעתים רחוקות ביותר כדי להיות נוכחים באותו בטקסי השכבה או בטקסי תבילה שהם הולכים ונעשים נדירים מאוד מאוד בדנמרק.
הפעם האחרונה שהייתי בירושלים בלוויה, זה היה בלוויה של אנדה פינקרפלד אמיר. אז גיליתי שם קבר, אני עמדתי מהצד והסתכלתי על הקברים שנמצאים בסביבה, ופתאום אני מגלה קבר שכתוב בו, כאן נקברה הבתולה המהוללה, טטטם, טטטם, עם כל הקלישאות הדתיות, והסתכלתי על הגיל שלה, הייתה בת 26, אז אני מפקפק מאוד אם היא הייתה עדיין בתולה מהוללה. הייתה אולי מהוללה, אבל לא בתולה.
תשמע, בתולה זה לא, זה ביטוי יהודי שאיננו שמור אך ורק למי שלא ידעה גבר. בעיקר לא כשמדובר בקבורה, ויכול מאוד להיות שכן מדובר באחד שמתה, אתה יודע, מתה בלי שהספיקה להתחתן, זה גם כן יכול להיות. אבל זה, הנוסחים האלה, אם אתה כבר מזכיר, יש כאלה יפים מאוד בבית הקברות היהודי הישן, במוליגר, באמת נוסחים מאוד מאוד, ובפראג הזכרת, שם בכלל יוצאים מהכלל, יש שם כתובות שאתה בתור ישראלי, יש לך יתרון שאתה יכול לקרוא את זה, ועוד לקרוא את זה בעברית, בדרך כלל כאשר במקומות שהכתב נשמר היטב, אתה יכול לקרוא את זה, ובאמת אתה רואה שבתוך, מבין הקלישאות האלה, גם מבצבץ איזשהו יחס אישי, צער על, 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 על אובדן, על פרידה, צער על, על, על חיים קשים שנסתיימו, אתה יודע, אתה פתאום בתוך הכתובות האלה, בנאליות ככל שתהיינה, אתה פתאום רואה איזשהו גרעין אנושי. בשביל למצוא את הגרעין הזה, אני חושב שכדאי לתרוח ולקרוא את המצבות האלה. יש בהם לפעמים המון המון מן האנושי, ולכן גם מן היפה.
לפני כשנה וחצי ביקרתי באים הקריביים, ואתה ידעת שהיו פיראטים יהודיים?
היידיש שפיראטן.
היידיש שפיראטן.
אני מכיר את השיר הזה.
אבל יש, אני יודע, אתה מכיר את השיר, אבל יש במצבות בבית הקברות שם באחד האיים, בטרינדד נמלי, מה שזה היה, ושכתוב עליו, היידיש שפירט, כמו שאתה אומר, עם מגן דוד, פירט יהודי שהוצא להורג.
מעניין, לא, באמת לא ידעתי. אם תהיה שם עוד פעם, אתה מתבקש לצלם את הקבר ולכתוב על זה ליהודי שטרנצ'יינג או לקשר.
אני אגיד לך מי כתב על זה. כתב על זה ג'ק סי, ידידנו, במוסף התיירות של ידיעות אחרונות.
יפה מאוד.
עכשיו, נגמור אולי בנימה של הומור. אני לא זוכר את הבדיחה בדיוק, אבל את הכוונה תבין. גם המאזינים יבינו. אחד אמר שכל מה שיתרימו למת, הוא יכפיל את הסכום. אז האנשים התחילו, זרקו שם שטרות של 50, 100, לא חשוב איזה מטבע, והוא לא, אז הוא רואה ככה, טוב, נאספו 2,000, נגיד שקל, אז הוא רושם צ'ק על 4,000 שקל, שם את הצ'ק בקבר ולוקח את 2,000 שקל בשבילו. אז זהו, סיימנו את הנושא של הקבורה, ונדבר פעם אחרת על נושאים אחרים. תודה לך, אילון.
ונאחל למאזינים ולך, אלי, בריאות ואריכות ימים.
חיים ארוכים עד 120 וכו' וכו'.
תודה. עד רבה ועד רבה.
תודה, יגאל, ונשמע אולי את השיר, איזה שיר נשמע, דרכנו. דרכנו, זה מתאים לעניין הזה. אז הנה השיר דרכנו.
ואור הירח על הקר שערך שפוך בחלום צמרת עץ בורח והשקט חסר רואים לפי החיוך שערה הייתה הנה חלפה לה ופנייך שוב רוגעות כפני הים אם האור נוסיף ללכת הלאה עוד הדרך רפה המסע עדיין לא תם לא קלה היא לא קלה דרכנו בעיניי נפענים קודובות עוד דרכות פורחים יש לפנינו עוד הרים גבוהים וצוננים שדות לא קלה היא לא קלה רסיסים של אור עדים אותייך וחיוך שוב מגשש דרכו אליי כל הכל עודנו לפנייך שימי ראש על כתפי תני לי יבב ויגיד עוד מעט פתאום הנר לגבוה עוד מעט יפס השקט המדורות תמולת היום תתחיל לבכוע לא תלכי לבדל אני אהיה שם איתה לא קלה היא לא קלה דרכנו בעיניי נפענים קומות הוצאתות פרוחים יש לפנינו
איתנו על הקו נמצא מיכה שגריר, מפיק ובמאי ישראלי, לשעבר עיתונאי על המשמר ובכל ישראל. וערב טוב, מיכה שגריר בישראל.
ערב טוב, קופנהגן.
נכון, אתה צודק, אתה מדבר עם קופנהגן, ומאזינים לך אנשים שיכולים לשמוע אותך רק בקופנהגן, מאחר השידור לא יוצא מחוץ לתחומי העיר הזאת.
טוב.
תחנת רדיו מקומית יש לנו, ששמה רדיו שלום. מיכה שגריר, אתה מפיק סרטים כבר מזה די הרבה שנים.
יותר מדי.
טוב, אתה כבר לא ילד לגמרי. ואגב, אנחנו עבדנו לפני 45 שנים ביחד, אז זה כך שהגיל עושה את שלו כנראה.
אכן, אכן.
מיכה, מה מעשיך בימים אלה?
מלקק את הפצעים, שנת עבודה קשה מאוד.
מה עשית בשנה הזאת?
אז זהו, זה שנה כמו רוכל שמוכר את סחורתו. סיימתי להפיק סרט קולנוע ישראלי חדש בשם המנגליסטים. סיימתי להפיק סרט קולנוע לטלוויזיה בשם על הקו, ואני הייתי בעיצומה של הפקה דוקומנטרית גדולה שנמשכת גם ב-2003 בשם ישראלים ללא גבולות. כל סרט על ישראלי או ישראלית אחרת, אחרים שחיים ברחבי העולם, חלקם כבר לא יחזרו אלינו, חלקם אומרים שהם יחזרו, חלקם חוזרים. זהו חלק מההפקות שעשיתי.
כשנפגשנו לאחרונה בקופנהגן, אתה היית יחד עם אלי כהן, אלי כהן לא אני, אלי כהן
אבי כהן עם אלי כהן, שהוא במאי ישראלי שכבודו במקומו, אני מכין סרט קולנוע חדש, גם הייתי איתו בשנה שעברה בקנדה, סרט ישראלי-קנדי. כן. הייתי עם אבי כהן בזמנו אצלך ועם אפרים סידון במגמה להפיק סרט...
שגרירויות כמדומה.
כן, אז הפקנו אותו בסוף, אבל בהונגריה. כן, הונגריה, בודפסט הייתה יותר זולה מקופנהגן.
טוב, זה ברור שבודפסט יותר זולה מקופנהגן. הסרט דן בשגרירויות ישראל בחול.
לא, הוא סרט, הוא סדרה קומית שמתרחשת בשגרירות ישראלית מסוימת, אחת אי שם בעולם, שחשבנו לצלם אותה בקופנהגן וצילמנו אותה בסוף בבודפסט, אבל היא נשמעת ונראית כמו שגרירות ישראלית בארץ סקנדינבית.
יפה, אז אנחנו מיוצגים עכשיו גם בבודפסט, קופנהגן מיוצגת בבודפסט.
נכון.
הישראלים של קופנהגן מיוצגים בבודפסט.
נכון.
יפה. בשפה הסרטים שלך היו? הסרטים? בעברית כמובן.
בעברית.
וזהו קרן בטלוויזיה?
כן.
הייתה לזה תעודה והצלחה וביקורת טובה?
הנחתום לא מעיד על עיסתו, אבל כן.
לא על עיסתו.
תגובות טובות.
היו תגובות טובות.
כן.
הבנתי. ובוא נזכר בעברך, איך התחלת בהפקות קולנוע או בהפקות סרטים? הרי אתה היית עיתונאי ועיתונאי בכל ישראל, ופתאום הפכת להיות מפיק ידוע.
אני ב-64, כשהייתי בכל ישראל, אזי עדיין מחלקה במשרד ראש הממשלה, כמו בכל משטר נאור באותם זמנים, ברית המועצות, אלבניה וכו', רשות השידור הממלכתית הרי הייתה מחלקה במשרד ראש הממשלה, בחרו חמישה אנשים שיסו ללמוד טלוויזיה כדי לכשיחזרו יקימו את הטלוויזיה הישראלית. ארבעה נסעו לצרפת, אני נסעתי ללונדון, היינו שנה, חזרנו, ואז ראש הממשלה החליט, בצדק או שלא בצדק, שהוא לא רוצה טלוויזיה, ואז...
זה אמר בן גוריון, כמובן.
אמר דוד בן גוריון, ואז זהו, הייתי כבר מסובך בחיידק הזה שנקרא טלוויזיה, קולנוע,
ופרשתי. בצלילות של הסרטים.
כן, ואז פרשתי, ואז אני מסובך ב... מקצוע אחר, למרות שמפעם לפעם אני
חוטא
בענייני רדיו, בעיקר עד לפני כמה שנים במילואים די אינטנסיביים בגלי צהל. מדיום על הכיפק רדיו, אני מקנה בך שאתה עושה רדיו.
כן, ואתה כרגע מסובך שוב פעם במדיה הזאת, כרגע ממש.
כן, אז אני אומר, אני מקנה בך, זה מדיום אכן, כמו שאמר מקלואן, מדיום חם מאוד לעומת טלוויזיה שהיא מדיום קר.
אני אגיד לך את האמת, אני באמת אוהב את המדיה הזאת, ואני יושב כאן באולפן להנעתי והאדרנלין זורם.
כן.
וזה חמוד מאוד, ואם תבוא לקופנהגן אני אשים אותך באולפן ואתה תדבר פה מהאולפן.
טוב מאוד.
אז מתי תגיע?
וואלה. בשנה הבאה בקופנהגן הבנויה.
כן. אשמח מאוד לראות אותך גם כאן, כמובן.
אוקיי.
בוא נדבר, נחזור רגע לעברנו המשותף. אנחנו שנינו חניכי השומר הצעיר.
כן.
וגילינו זה את זה מחדש בשנת 58, כשהתחלנו לעבוד במשמר לילדים.
נכון.
אתה כתבת ואני צילמתי לכתבות שלך.
אכן, אכן.
ככה זה התחיל. אחר כך נכון. אני עברתי ל... אני הייתי כתבתי לפני זה, ואחר כך עברתי לכתיבה בעצמי, ושוב פעם נתקלנו זה בזה בעל המשמר, גם בירושלים וגם בכלל בעל המשמר.
כן.
זה, המעגלי חיים שלנו ככה...
מחוברים.
מחוברים מעת לעת, כן.
רק שלא התנתקו.
חס וחלילה. אתה גם גר במקום שאני מאוד אוהב, באבוטור בירושלים, ואני מקנה בך שאתה נמצא שם כרגע.
בצדק.
ואני לא אשאל אותך מה מזג האוויר, כי זה יכול להשתנות.
נכון.
אז מיכה, היה מאוד נעים להריח אותך אצלי כאן בתוכנית שלנו ברדיו שלום, ואני מקווה שנמשיך בשיתוף פעולה גם בעתיד.
שמור על קשר.
תודה רבה וכל טוב לך גם כן.
ביי.
ביי ביי.
Me
הצל שני, שלי ואני. ונשמע קצת את הגשש בישיבת ממשלה.
תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גואל אריה.
שלום לך, יקירי.
גואל אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
מה זאת אומרת?
אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
באמת?
אתה רוצה לראות דוגמה?
הבנה, הבנה דוגמה.
ליפשיץ!
שלום ליפשיץ!
ליפשיץ, עשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
כבר, כן.
אתה ראית, אדוני ראש הממשלה, אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
אדוני ראש הממשלה,
כן ליפשיץ,
איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.
זה היה גשש כמובן, ישיבת ממשלה, קטע קצר וחמוד. ועכשיו נשמע את השיר הדרך לאי שם.
אהובי יצא לדרך הפונה לים, אהובי יצא לדרך הדרך לאי שם. האם ישוב למעלה, האם ישוב אליי, ואם ישוב לדבי, ואם ישוב מתי.
ועכשיו מפי שושנה דמארי, אני מצפת.
אותי החברות כולם לי ערב שלום, מדוע זה עיניי כה גדולות ואפלות, ומה את חיינית כל כך, ומה את ביישנית כל כך, ולמה זה נימד קולך, נוגה וניבונית כל כך. ולמה כושונה הינך מכל הבחורות, ולמה זה חולמות כל כך, עינייך השחורות. לזה ישנה לי
אני מצפת, שושנה דמרי הנצחית.
גבירותיי ורבותיי, במסגרת מצבנו הביטחוני, מדיני, תרבותי, כלכלי, חברתי, אנחנו מעבירים לכם יום במדינה. יום במדינה שפעם היא גדולה ופעם היא קטנה. פעם היא רבה ופעם היא שמנה, פעם היא שותקת ופעם היא עונה, פעם היא עייפה ופעם היא יפה. יום במדינה.
חייסקל, זה צודק שרב סמל שוויסה, אתם אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא באתם. אנחנו תראה כולם הולכים שם.
אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
לא?
לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פוסטה שם. אולי יהיה מזל, יבואו את נחלו גם אצלנו.
נח, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל סוויסה מצלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למפעיד, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
באמת התורה של התורה הזאת. חי, 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 מתנחל, אני המשיכה לא לעבור עושר את הקו הירוק.
הגדל איך חייל שמוסחותנו ההיסטורית לתחלות.
יופי.
כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותה
יותר.
וחייסקל, אתה דובר את ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
אני מתנחלת הייתי חותם כאלה.
חכה,
חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, חכה, ח תחזיק את האוזן לכל הפחות.
בגלל החייל שבזכותנו ההיסטורית להתחלות.
תמר. אבל כאלה אנחנו כתוב בהיסטוריה, אז אני חסרים אותה.
יחד של ההוראות, כן יורים רק האוויר, לא נוצרים, לא מנזור, שום דבר כזה.
בלי אלומון. מטעיות הן מתנחלות מכל המינים והצבעים.
תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלה. הוא
הנה, אם זה עובר אותך, אתה
הגשש החיוור. ועכשיו השיר הייתי נער.
היעדים מתוהרים והרוסים, שלהים על החרמון מושמש נמסים, והיירת רפאים על הרמה, חמור בודד בועק עם תרם מלחמה. הקיץ שב למשלטיו הישנים,
אבל פנים הנערי נותרו שונים.
מכת
שוקרים הוא אל השער, אכילו חכבת וחתומות בניו. אכילו חכבת וחתומות בניו.
הבילונות הוסרו והנייר גורד, פקיד העירייה נעל את המקלט. שלוחות הדשא מטפסות ומעלות, ירוק טרי על זלקות התעלות. הרימונים חזרו לשוק לדוכנים,
אבל פניך הנערי נותרו שונים.
בשער נערה, אם היא בשער, אני חוזר אלייך בדרכי עפר. הייתי נער, נערה, הייתי נער, עכשיו חייכי אליי מוכרת ויפה. עכשיו חייכי אליי מוכרת ויפה. הלכנו בזקן, קיפלנו המדים, שצקנו סיסרי בקפה עם ידידים. העניינים שווים עד עד למסלולם, לומדים לא להזכיר את אלה שאינם, לומדים לחזור להרגלים הישנים,
אבל פניך הנערי נותרו שונים. שוקרים הוא אל השער, אכילו חכבת וחתומות בניו. אכילו חכבת וחתומות בניו.
שוב החשבן חוקק בלילה ברחובות, שלטי יאור מוכרים פלאפל וטיפות. על מדרכות בין שולחנות בירידים, המיני שם והשתלט על המדים, על גל העדר צועדים הפזמונים,
אבל פניך הנערי נותרו שונים.
בשער נערה, אם היא בשער, אני חוזר אלייך בדרכי עפר.
הייתי נעה נערה, הייתי נעה, עכשיו היי אליי מוכרת ויפה. עכשיו היי אליי מוכרת ויפה.
הייתי נער מפי להקת הנחל משנות ה-60.
בזאת הגיעה תוכניתנו היום לסיומה. השתתפו בתוכנית ברדיו שלום גיטה בן דוד, וילי אברך, יגאל רום ומיכה שגריר, ושמעתם כמובן מערכונים ושירים יפים. מן האולפן מאחל לכם איילי כהן שבוע טוב מקודמו.
Shalom.